לאבא שלי. מקימים משפחה גאה. פודקאסט מבית בייבי בלום. בייבי בלום מובילים את הדרך הבטוחה והמתקדמת לפונדקאות בארצות הברית.
אבא ואבא שלי. היום אנחנו נדבר על חינוך. חינוך זה אף פעם לא דבר פשוט. כל ילד יש לו את האתגרים המיוחדים שהוא מציב, הרגישויות, הצרכים שלו. בתור הורים אנחנו צריכים לדעת איך לטפל בהם ואיך לספק לכל ילד את המסגרת והמענים שמתאימים לו. היום אנחנו נשמע את הסיפור של מיכאל ועידו דולינגר רצון, שהביאו לעולם שני ילדים בתהליך פונדקאות, את אורי ואת איתמר. אורי הוא ילד עם תסמונת דאון, והם שניהם מעורבים בתחום החינוך, לא רק בבית, אלא גם מחוץ לבית. מיכאל הוא רכז שכבה בבית הספר לאובק בחיפה, ועידו הוא מנהל הקהילה של בייבי בלום, מאמן אישי ומוזיקאי. אנחנו נדבר איתם על הדרך הנכונה לחנך ילדים, אם יש דרך כזו, ועל האתגרים, גם אלה שבבית, וגם אלה שניצבים מולנו כמשפחות עם אבא ואבא במערכת החינוך בתקופה הלא פשוטה הזאת. מאחל לכולכם האזנה נעימה. בוקר טוב עידו ומיכאל.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איזה כיף שאתם כאן, אנחנו כבר חברים הרבה שנים, אבל הפגישה הראשונה שלנו הייתה די מורכבת. אני זוכר שהגעתם לבייבי בלום, אחרי שאורי כבר נולד, ולקראת תהליך שני, ובאתם במקום לא פשוט.
נכון. כשאורי נולד בהפתעה עם תסמונת דאון, כי כל תוצאות הבדיקות לא הראו שיש תסמונת דאון, ממש לא ראינו את עצמנו, גם לא כלכלית וגם לא רגשית, מסוגלים לצאת לתהליך פונדקאות נוסף, כי חווינו כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה מורכבויות. אורי נולד בניסיון ה-13, וב-12 ניסיונות לפני שהוא נולד, אז היו לנו הפלות, והסתיימו העוברים, והחלפנו פונדקאיות. הוא נולד בתאילנד לפני 8.5 שנים, והתהליך לקח 4 שנים כמעט. אז אנחנו לא האמנו שנוכל לחוות שוב דרך כל כך, כל כך מורכבת וקשה, מכל בחינה שהיא. ואז הגענו לפגישה איתך, עם בייבי בלום. סגורים, מלאי קוצים, אבל הייתה לנו חברה שעבדה, יש לנו חברה שעבדה בעבר בבייבי בלום, בטי, והיא אמרה, רק תבואו לדבר, רק לדבר ולשמוע. משם תחליטו מה שתרצו. וככה, הכל התחיל.
אז תכף נדבר על ההיכרות שלנו, ואני רוצה להחזיר אתכם אולי קצת אחורה יותר, ספרו לי קצת על ההיכרות שלכם ועל הזוגיות שלכם ועל ההחלטה להביא ילדים לעולם בפונדקאות.
בסיפור ההיכרות שלנו יש את הסיפור האמיתי ויש את הסיפור הרשמי.
אתה אומר תלוי את מי שואלים.
לא, זה שני סיפורים שפשוט קרו במקביל.
נכון, נכון. אנחנו נפגשנו באירוע התרמה לארגון איגי,
הגרסה הרשמית.
זה הגרסה הרשמית, ובתכלס נפגשנו באטרף, מה שהיה קיים אז. מהרגע שנפגשנו, אנחנו ביחד.
כבר 14 שנים.
עוד 15.
מדהים. ומתי החלטתם שאתם רוצים להרחיב את המשפחה? או שזה היה שם תמיד?
אצל מיכאל זה היה תמיד, מיכאל חלם על זה תמיד. אני הייתי עסוק במוזיקה ובכל מיני דברים שקשורים בעצמי. אבל מיכאל, יש לו את היכולת ככה להדביק אותי בחלומות הטובים שלו, ובלי לשים לב, ככה התחלנו תהליך של פונדקאות.
ובזמנו היו באמת תהליכים בהודו, אתם יצאתם לדרך בהודו בתהליך?
כן, אנחנו בעצם התחלנו בהודו, ובאיזשהו שלב הפונדקאות שם נסגרה, אז נאלצנו לעבור בעצם למסלול החלופי שנפתח בתאילנד. בעצם בסופו של דבר אורי נולד בתאילנד, כמו שעידו אמר בניסיון ה-13, כן, תראה, זה חוויה אחרת לחלוטין. אחת הסיבות שחששנו להיכנס לתהליך נוסף, זה כי ההיכרות שלנו עם התהליכים במזרח היא, והניסיון שלנו עם התהליכים האלה היה לא פשוט. זה באמת סימפוניה אחרת לחלוטין.
ואתם הייתם בחדר הלידה?
בתאילנד מותר רק לאחד מבני הזוג להיכנס לחדר הלידה, וזה גם חייב להיות בניתוח קיסרי, אז מיכאל נתן לי את הזכות להיות בחדר הלידה. אני בדיוק נכנסתי כשהוציא אותו מהבטן, כאילו ממש על השנייה שהוא, בשנייה שהוא נולד, אחרי כמה רגעים כבר הביאו לי אותו לידיים, עטוף בבד ירוק, שמנמן ויפה, ומהשנייה הראשונה שהניחו לי אותו בידיים, ונתתי לו נשיקה במצח, באותה שנייה כבר הבחנתי, שמשהו לא כמו שתכננו. הבנתי שמשהו לא בסדר.
ובכלל, כל ה... אני עוד פעם לא מכיר את התהליך בקנדה, אבל התהליך בארצות הברית, הוא, זה פשוט בדיוק תמונת המראה של התהליך במזרח. אין קשר עם הפונדקאית, כל השירותים שניתנים שם בעצם שירותים שהם לא ישירים. זאת אומרת, זה דרך או הסוכנות, או דרך איזשהו מתווך, כי גם התקשורת היא לא באנגלית.
גם ברגע הלידה, זאת אומרת, אתה לא מקבל את התינוק אליך, הוא לפחות 4 ימים בתינוקייה, כן. מאחורי זכוכית, ואתה יכול לראות אותו רק פעמיים ביום להאכלה ולהתראות.
בדיוק, אומרת, זה הפרדה אין, מוחלטת.
אין, אין סקין טו סקין, אין בדיוק. חיבור.
ככה שלמעשה אחרי תהליך של 4 שנים, אתם מגיעים לתאילנד, ואתה נכנס לחדר הלידה, ואתה רואה שמשהו לא בסדר עם התינוק שלכם, שזה אתה נולד, ואתה משתף את מיכאל.
כן, להגיד לא בסדר, היום אני חושב שהכל בסדר והכל מושלם, אבל באותו רגע הוציאו אותו וכזה, הובילו אותו אל התינוקייה בתוך כזה מין קופסת פלסטיק. הוא עומד מאחורי החלון של התינוקייה, ואני אומר למיכאל, כשהוא בן איזה 10 דקות, אתה לא רואה שמשהו לא בסדר, והוא אומר לי מה, ואז אני אומר לו, אתה לא רואה שיש לו תסמונת דאון, ואז אנחנו מתחילים עם הטירוף של, של הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת הזאת, ופונים לרופאה, והרופאה כמובן מכחישה הכל, כי רק לא רוצה שאנחנו נבוא באיזשהן טענות כלפיה או כלפי בית החולים, והתעקשנו לעשות בדיקה כרומוזומלית, וכמובן שהסוף ידוע.
ומה קורה לכם באותו רגע שאתם מקבלים את התוצאות של הבדיקה? אני יודע שהיום אורי הוא הילד הכי מדהים שיש, אני מניח שהחוויה ברגע שמקבלים את התוצאות היא מורכבת יותר.
אז מיכאל ממש התמוטט בחדר של הרופאה, וכמעט התעלף, אבל ממש היו צריכים להשכיב אותו על המיטה שם, כדי שהוא לא יתעלף, ואני לא, למרות שכבר ידענו, כי חיכינו כמה ימים עד לתוצאות הבדיקה, ידענו שזה מה שיהיה, אבל כשאתה מקבל את התוצאה הרשמית, אתה לא יכול להאמין שזה קורה לך, בעיקר מהפחד מהלא נודע, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כלום על אנשים תסמונת דאון, מבחינתנו זה הרבה דברים לא טובים ששמענו או ראינו על האנשים המאוד מיוחדים ומופלאים האלה. ולמה לי, אחרי 13 ניסיונות, בעובר האחרון, איך זה שבכל הכסף, איך דווקא לנו זה קורה, ואתה יושב שם שבור בסוף העולם, עם רופאים שבקושי מדברים אנגלית, אתה בסוף העולם באמת כאילו, המערכת התמיכה שלהם, של הרופאים, של בית החולים שם, היא הזויה מינוס, ואתה פשוט לא יודע מה לעשות, חוץ מלפקוט. ברגע שאתה אמור לסמוך, אתה פשוט יושב ותופס את הראש של עצמך, ולא יודע לאן החיים ממשיכים מכאן.
כן, זה מאוד קשה, גם זה ילד ראשון. זה הדבר שאנחנו, זה הכניסה שלנו לתוך ההורות. המשפחות שלנו אלפי קילומטרים מאיתנו, התרבות היא כאילו הכל שם היה הזוי, אני הרגשתי כמו בתוך איזה סרט הזוי. זה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד מוזר. הבית הזה שגרנו בו, לא יודע, זה, כל פעם אני חוזר לזה וזה הכל מרגיש לי מאוד מאוד
סוריאליסטי.
מוזר וסוריאליסטי, כן. אני חושב שהפעם הראשונה שאיכשהו הרגשנו בסוף איזה רוגע, זה כשנכנסנו לתוך מטוס אלל, כאילו לרגע, פתאום היה משהו חם ונעים, וזה בעצם פעם ראשונה שהרגשנו בטוב. ואני חושב שמהרגע שחזרנו לארץ, אז הדברים, עוד פעם, זה לא פשוט. גם מערכת הבריאות הישראלית, והיא לא תמיד ערוכה להתמודד בצורה מכילה להורים שנולדו להם ילדים עם צרכים מיוחדים. אבל עדיין, מהרגע שחזרנו לפה, אז הדברים קצת התחילו יותר להסתדר, ופשוט נכנסנו לאיזה מסלול של להכיר, ללמוד, להבין, מה זה הדבר הזה, תסמונת דאון, ואיך אנחנו חיים איתה ולצידה. ואני חושב שמהרגע הזה, בעצם רק מהרגע שחזרנו ארצה, אז אנחנו התחלנו להרגיש הרבה יותר טוב ובנוח.
אני מנסה לדמיין, בעצם אנחנו, כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אז יש לנו נורא פנטזיה על מי הוא הילדים שלנו, איך הם ימלאו אולי כל מיני דברים שאנחנו לא הגענו אליהם, ופתאום יש ילד שהוא ילד אחר, והוא אולי שונה ממה שפנטזתם, איך זה משפיע על הזוגיות שלכם, ואיך בונים את הוויז'ן הזה של מה זה המשפחה שלנו מחדש.
אני כאילו מתמהמה, כי זה סיפור מורכב. אז נכון שמיכאל ואני, אנחנו טפו-טפו, אנחנו באמת חברים הכי טובים, והכי אוהבים אחד את השני, ואנחנו סיר ומכסה, וכל הקלישאות שאפשר להגיד, אבל החוויה הזאת הייתה קיצונית באופן יוצא דופן, ובאמת כשאורי בן חודש וחצי או משהו כזה, אנחנו מצאנו את עצמנו נפרדים לשנה וחצי. מיכאל עבר לחיפה, אני נשארתי בתל אביב, אורי היה מגיע אליי בסופי שבוע, וכאילו, זה היה מין כזה, לא די בכך שאורי נולד עם תסמונת דאון, אז כל החלום שלנו התפרק באותם ימים, ונפרדנו ומצאנו את עצמנו עוד יותר כואבים, ועוד יותר מפורקים לאלפי חתיכות, אבל כמו שאתה רואה, אנחנו יושבים כאן היום ביחד.
ואני יודע שאתה מצאת איזשהו פורקן בכתיבה ושירה?
כן. שירה ומוזיקה זה הדבר שאני עושה מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני ילד. כבר כשהייתי נער, ובצבא הייתי סולן להקת ותזמורת חיל האוויר, והוצאתי שני אלבומים. האלבום השני הוא נכתב, קוראים לו שעון חורף, והוא נכתב באמת על הימים ועל הסיפור של הלידה של אורי והפרידה ממיכאל.
והשיר שעון חורף.
שעון חורף זה אחד השירים שנכתבו באותם ימים שמיכאל עבר עם אורי לחיפה, ואני נשארתי בדירה שלנו בתל אביב, בדירה הריקה, שעד לפני כמה ימים הייתה מלאה באהבה, בזוגיות, בחלומות, בצחוק ובכי של תינוק, ופתאום מצאתי את עצמי יושב לבד, עצוב ובוכה, ואני זוכר שהיה לנו שולחן אוכל שחור עגול, והשולחן אוכל הזה היה ממש הטריגר שלי להתחיל לכתוב את השיר, וזה המשפט הראשון בשיר, שולחן האוכל העגול שחור, 6:40 שעון חורף, אני יושב סביבו, מכל מקום אין אף אחד מולי.
שולחן אוכל עגול שחור, 6:40 שעון חורף, אני יושב סביבו, מכל מקום אין אף אחד מולי. השמש יורד, הלב שלי פוחד וחושך על פני תאום, ואני הולך לישון וקם, הולך וקם, הולך וקם. כי לא היה, לא היה, לא היה, לא היה, לא היה.
החוויה המאוד קטסטרופלית הזאת, לפחות הצלחתי לנתב אותה למשהו יצירתי, למשהו שהצליח לרפא לי משהו בנפש, ולתת לי איזשהו מקום לנשום לתוכו. וגם כתיבת שירה שהיא לא פזמונים, אלא שירה פואטיקה. זה דרך להתמודד עם הקשיים.
מיכאל, אורי בעצם המיין... מגורים שלו זה איתך באותם שנה וחצי, במי אתה נתמך ואיך אתה בונה לו כן.
אז האמת שאני עברתי, כשחזרתי לחיפה, אז גרתי אצל ההורים שלי, ושהיו סבא וסבתא מדהימים לאורי. אני חושב שלאט לאט התחלנו לבנות פה מערכת של תמיכה, גם חברים, גם המשפחה שלי שמאוד מאוד תמכה, גם עידו שתמך, יותר מרחוק, והמשפחה שלו, אבל התחלנו, אתה יודע, זה צריך, ילד עם צרכים מיוחדים, עד שאתה מוצא את המקום הנכון לו, את הפיזיותרפיסטית הנכונה לו, הקלינאי תקשורת הנכונה לו, את המסגרת הנכונה לו, זה לקח זמן, אבל בסוף באמת, אני חושב שגם המערכת הזאת, שהיא, נקרא לזה מערכת חינוך, המערכת התומכת, אבל גם המשפחה והחברים מאוד 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 עזרו, וזאת גם הסיבה שכשחזרנו, ואני עושה פה ספוילר, כאילו לא ספוילר, אבל כשחזרנו אחרי שנה וחצי, אז בעצם עידו עבר לחיפה, כי בעצם כבר לאורי הייתה מערכת תמיכה מבוססת בעיר, ולא רצינו לנענע ולזעזע את המציאות שלו.
אפרופו מערכת התמיכה של מיכאל, שהוא בנה לעצמו, והכן הזה שהוא בנה לעצמו, אז הוא גר בבית של ההורים שלו. אבל הדבר הכי מדהים זה שברגע שכל אחד מאיתנו סיפר למשפחה שלו, אז בניגוד לקולות שאני שמעתי, לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, עד להצעה הכי מופרכת של לעלות על המטוס הראשון ולהשאיר את אורי שם, אז ברגע שסיפרנו למשפחה של מיכאל, אז זה היה בזום מתאילנד, ואימא שלו ממש צעקה, זעקה, צעקה של כאב, אבל כעבור שנייה היא אמרה לו, מישה, אתה הבן שלנו, ואורי זה הנכד שלנו, ואנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו נעשה הכל כדי שלאורי יהיה את החיים הכי טובים שאפשר, ואימא שלו, זיכרונה לברכה, היא פשוט הייתה מדהימה, והסבתא הכי טובה שרק אפשר, והיא באמת עשה לו את התקופה הזאת להרבה הרבה יותר קלה.
ואיך אחרי שנה וחצי במקום הכל כך מטלטל הזה, אתם מוצאים את הדרך אחד לשני בחזרה?
אני כאילו לא נתתי לה, כאילו נפרדנו, אפילו כבר היה לי בן זוג אחר, אבל אני תלותי במיכאל. אני אומר את זה ככה בצורה הכי פשוטה וגלויה, וכל הזמן הייתי נעזר בו ושואל אותו, ולא מאפשר לו שום דבר מלבדי. הרגע שזה קרה, זה לצערי, גם אמא שלי נפטרה, וברגע שהיא נפטרה, ואני זוכר שעמדתי לצידה כבר כשהיא לא איתנו, אז הבנתי למי אני רוצה להתקשר באותו הרגע, מי אני רוצה שיעמוד לידי, מי המשפחה שלי. ומיד התקשרתי למיכאל ואמרתי לו, תבוא לפה עכשיו, אמא שלי נפטרה, אני רוצה אותך פה עכשיו לידי, ואז כבר בלב שלי זה היה ברור שמיכאל איתי לנצח, וזהו. ולקח עוד קצת זמן עד שאתה יודע, שחזרנו, אבל זה כבר נחתם שם.
חזרתם ועברתם לחיפה, ולמרות הטלטלה של התהליך הראשון, קיבלתם החלטה לצאת לדרך פעם נוספת.
זה באמת הרבה בזכותכם, כי אני לא חשבתי על עוד ילד, עוד העניין של אורי היה ככה בלמידה, ואני חושב שעידו רצה, אמר, טוב, אולי נתחיל לחשוב שלא יהיה פער גדול מדי וכו', ואני באמת לא הייתי שם, ואני חושב שהבאתי, כשאמרה לנו, תבוא רק לשמוע, אז באמת זה היה ממקום הכי לא, אצלי זה לא היה יותר מדי עם לב פתוח ונפש חפצה, אלא זה היה כזה, טוב, נבוא לשמוע, רק כי בטי אמרה. באמת, אני חושב שגם הרגשנו הרבה מאוד ביטחון והרבה מאוד חום, וגם זה שפשוט, אני הרגשתי שכאילו נתתם לנו את הזמן לחשוב מצד אחד, אבל מצד שני גם כל כמה זמן כזה בדקתם, אז מה קורה, אז אתם רוצים, אז אתם מעוניינים. ולאט לאט זה כמו מערכת יחסים, אני חושב שלאט לאט זה נבנה והאמון נבנה, והחלטנו לצאת לדרך שוב, באמת בזכות זה שהרגשנו מאוד מאוד בטוחים, הרגשנו שאתם יודעים לאן לקחת אותנו. לי היה מאוד מאוד חשוב גם להתמסר לתהליך ולא להיות כל הזמן בסקפטיות ובחשדנות. אני חושב שברגע שהרגשתי מאוד נוח והבנתי שאני אוכל לפתוח בכם, אז יצאנו באמת לדרך.
ואחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, איתמר נולד.
נולד גם נולד.
ונסעתם לארצות הברית. והגעתם סוף פברואר 2020 לארצות הברית.
נכון. איתמר נולד ביום הראשון של הסגר הראשון של הקורונה במדינת ישראל, 8 במרץ.
נכון, ואני זוכר שהיינו בג'ימבורי שם בארצות הברית, ופתאום הייתה איזה מין תכונה כזאת ליד הטלוויזיה, וכולם היו כזה מבוהלים, וראו את המושל של, כן. של איידהו או משהו כזה, מכריז על זה.
על מצב חירום.
על מצב חירום, שאין טיסות ואין כן. כלום, ואין יוצא ואין...
ומוניקה פונדיקייט שלנו כותבת לנו, אוי מה נעשה, שהמיליטרי נכנס, זה כזה היה, הרגיש כמו, באמת, זה הרגיש כמו איזה אפוקליפסה, שהצבא נכנס וכאילו, אבל כן.
אני זוכר שגיא ובייבי בלום פתחו חמל, חמל לכל המשפחות שהיו בארצות הברית באותה תקופה, וצרפו עוד כל מיני אנשים שיכולים לעזור ולקדם את הסיטואציה שלנו שם בחוץ לארץ, כדי לחלץ אותנו משם.
כן,
מבצע. וזה היה אחד הדברים ש... שוב, אפרופו לתת לנו תחושה שאנחנו בידיים טובות ובטוחים, ויש מישהו מאחורינו כל הזמן, כי כאילו הילד כבר נולד, אנחנו יכולים לעלות על טיסה ולחזור, כאילו, מה עכשיו הם צריכים להתחיל להתעסק בדבר הזה, אבל, ביום שלנו, אמצע הלילה, היינו מקבלים שיחות טלפון ממך, כאילו, ואמרנו, וואו, זה משנה למישהו, זה אכפת למישהו, אנחנו מעניינים מישהו, גם אחרי שנגמר התהליך, יש שם מישהו, וזה היה עוד משהו שגרמנו את התחושה הזאת שאנחנו בחרנו נכון. היום בדיעבד אני אומר לעצמי, נורא מיהרנו לחזור הביתה, אבל אני אומר, אולי היינו צריכים לשבת שם עוד איזה חצי שנה ליהנות מהפסטורליות של בויזי, אבל חזרנו.
עם הלידה בעצם, יש לכם ילד אחד עם צרכים מיוחדים וילד אחד רגיל. חששתם מהשקעה בילד עם דאון מאוד מאוד אינטנסיבית, פתאום נכנס עוד תינוק לתמונה, איך בעצם אתם מתארגנים ומחלקים כוחות, ופתאום הופכים לארבעה?
קודם כל, כשנולד ילד, הוא יצור עם צרכים מיוחדים כשלעצמו. זאת אומרת, הוא לגמרי לא, הוא uncapable, הוא לא יודע כלום, אנחנו צריכים לעשות בשבילו הכל, זה כבר מבחינתנו היה שניים עם צרכים מיוחדים, אבל אנחנו מצאנו איזושהי חלוקה, שאני עם אורי, אנחנו שנינו עם שניהם, כן, אבל אני שם את רוב ההשקעה של האנרגיות שלי באורי, מיכאל רוב רובו מתרכז באיתמר, ובלילות אנחנו היינו עושים חלוקה, לנו חדר אקסטרה, ואיזו תקופה ישנו במיטות נפרדות, ואיתמר היה ישן עם אבא אחד, והשני היה ישן לילה אחד שלם, וככה היינו עושים משמרות, לילה מיכאל, לילה אני, ולשני היה לילה שלם לישון בשקט, שזה היה פתרון מאוד שכחתי
שפי. שכחתי מזה כבר.
כן.
האמת שבכלל, כל ההורות שלנו, אם נקרא לזה המשימתית, אז היא מחולקת מאוד. כאילו, הבוקר שלנו מאוד מחולק, אני מצחצח מהיר ומלביש, ועידו מכין את האוכל, כאילו בקומה למעלה מכין את האוכל, נותן להם הוגיה ותה בבוקר. אבל דווקא בחוויות, אז אנחנו כן דואגים שהחוויות יהיו משותפות. ככה באמת אנחנו לא שורפים את עצמנו לחלוטין, אנחנו, כל אחד יודע, מתמקצע בחלק שלו, וילדים יודעים גם בדיוק שהאבא הזה מלביש ומצחצח ופיפי וקקי והכל בבוקר, והאבא השני עושה את הדברים האחרים. אבל בחוויות כן מאוד חשוב לנו להיות ביחד, בהצגות, בחולים, בטיולים, ואני חושב ששם אנחנו דואגים גם כאילו לשמור על עצמנו, וגם שתהיה תשומת לב מלאה לכל אחד מהילדים גם בנפרד.
כן, העניין הוא שבמשימות הקונקרטיות של החיים, פשוט לא להתנפץ לתוכן, אלא לעשות לוז מאוד ברור לכל אחד, משימות ברורות לכל אחד, ואז אנחנו, כל אחד בשלו, וזה הופך להיות שגרה מאוד ברורה, ואז מתרגלים לזה, והכל זורם בטוב.
ואיך הקשר ביניהם?
וואו, מדהים.
מדהים.
תראה, כמו אחים, הם אוהבים אחד את השני, הם מתחבקים, ומנשקים אחד את השני, ואומרים, אתה יודע, איתמר אומר לו שהוא אוהב אותו, מצד שני, הם צוחקים אחד על השני, ורבים אחד עם השני, וזורקים כדורים אחד על השני, ומקניטים אחד את השני, כי אורי, איתמר אוהב פינוקיו, אז יש שם צרצר, אז אורי אומר לו בדרך שלו, אומר לו, בא זה איתמר, כאילו זה החלופה, בא, צעצה, צעצה, ואז הוא אומר לו, אני לא צרצר, אני איתמר.
ואיתמר קורא לו אורי כדורי בלבלולי.
מאוד כיף להם ביחד.
כן, ומצד שני, איתמר יודע גם עברית, גם רוסית, כי הוא הולך לגן רוסי.
והוא ממש יודע את השפה של אורי מילה במילה, ברמה שהוא מסביר לנו מה אורי אומר. זאת אומרת, אורי מדבר בשפה של אורי, מעטות המילים שהוא הוגה כמוני וכמוך. או שהוא אומר סופי מילים, או שיש לו דרך אחרת לחלוטין להגות מילים, ואיתמר פשוט מבין את הכל בצורה מושלמת.
במובן הזה, זה משפחה שונה פעמיים, או אחרת כן, פעמיים. כן. איך אתם מכינים את שניהם להתמודדות, גם עם משפחה שונה שיש בה שני אבות, ומשפחה שיש בה ילד עם צרכים מיוחדים?
קודם כל, איתמר מ-day one יודע את כל הסיפור על הפונדקאות ועל מוניקה, ואיך הוא הגיע לעולם. וכשהוא היה בן שנתיים, טסנו לטיול בארצות הברית, ו... ביקרנו את מוניקה והמשפחה שלה, והם הכירו, ועשינו אלבום תמונות שלם, שמודפס, מיכאל עשה את זה, שמודפס אצלנו בבית, ואיתמר כל הזמן חוזר לזה ומספר לכולם שהוא היה בבטן של מוניקה. ואתה יודע, והוא רק בן 3, והוא כבר מספר ומשוויץ בסיפור הזה, וזאת המציאות מבחינתו. וכשמספרים את הכל באופן הכי גלוי, הכי אוהב והכי נוכח, אז זה מה שהילד מבין, זה מה שהוא יודע, וככה החברה גם מקבלת את זה. סופר מלא ביטחון עצמי, אז שום דבר לא יכול עליך. ככה לתפיסתי.
ומבחינתכם לראות את איתמר שבגיל 3 יש לו שפה יותר עשירה מאורי, מה זה עושה לכם כהורים? מה המחשבות שלכם לגבי ההתמודדות של אורי בהמשך?
אורי היה הילד הראשון שלנו, אז מבחינתי איתמר הוא מכונן. אז כל מה שהוא עושה מבחינתי זה מכונן, כי פתאום הוא מדבר, וזה סיפור אחר, באמת זה סיפור אחר.
הוא נועל נעליים, כן. הוא מתלבש לבד, הוא עושה כן. פיפי לבד.
הוא צריך ואורי, שיניים לבד, כן.
אורי בן 8.5, ואנחנו צריכים לעשות את הכל. אז זה באמת פלא מבחינתנו שזה קורה בגיל כל כך מוקדם.
אבל אני חייב להגיד שאני כאילו לא... אני חושב שזה אולי מציאות גם של הרבה הורים לילדים צריכים מיוחדים. כאילו נורא קשה להסתכל רחוק. אנחנו מאוד בכאן ועכשיו, גם כי הדברים מאוד משתנים מרגע לרגע, הוא למד בבית ספר אחד, עכשיו עבר לבית ספר אחר. כאילו יש לי כל מיני שאיפות, מטרות וכו', אבל אנחנו מאוד בכאן ועכשיו.
ריגשתם, ונורא תודה על השיתוף. של הסיפור האישי והדרך שאתם עוברים ועברתם. אני רוצה לעבור למקומות המקצועיים שלכם, ולהתמודדות שלכם עם חינוך ועם המשפחה האחרת. מיכאל, אתה רכז שכבה בתיכון בחיפה, בלאובק. איפה אתה מול המורים, מול התלמידים, עם מי שאתה, עם המשפחה שלך?
כשנכנסתי לעולם החינוך, אז אחת הסיבות שנכנסתי לעולם החינוך זה, לא אוהב להגיד להשפיע, אבל אני חושב שזה לשנות. אמרתי לעצמי ששתי הדרכים העיקריות לשנות משהו בחברה, זה או דרך הכנסת, או דרך החינוך. הכנסת זה לא המקום בשבילי, אבל החינוך לגמרי כן. והגעתי עוד, לפני שנכנסתי לעולם החינוך, אז התנדבתי הרבה שנים באיגי, ו... האמירה הזאת, האישיו הפוליטי, מאוד מאוד הולכת איתי, ואני חושב שאתה לא יכול לנתק את הזהות שלך, לא משנה אם זה כלהט"ב, או כאבא לילדים צרכים מיוחדים, או לא עולה חדש, אבל כמישהו שהגיע מאוקראינה. זאת אומרת, אני לא חושב שאני יכול לנתק את הזהות שלי, את מגוון הזהויות שלי, מהאדם שאני ומאיש החינוך שאני. אז כשנכנסתי לעולם החינוך, אז אמרתי קודם כל, הכל בחוץ. אז הדבר הראשון, הנה, עכשיו אני סיימתי שכבת י' ב', ואני בעצם ב-1 בספטמבר אקבל תלמידים חדשים. אני מתאר לעצמי שהמשפט השני אולי שאני אגיד להם, זה שאני בזוגיות עם עידו, ושיש לנו שני ילדים, וכמובן אותו דבר גם כלפי הצוות שלי. לעידו יש הרצאה שהוא בעצם מספר את הסיפור שלנו, ואת הסיפור שלו, ואת ההתמודדות עם ילד עם צרכים מיוחדים, ועם יציאה מהארון ועוד כל מיני דברים, אז הוא מגיע ועושה את ההרצאה הזאת בבית ספר שלי. הכל בחוץ, מהבחינה הזאת. אם בתקופה הזאת שאנחנו כל כך עסוקים במחאות, אז אני חושב שזאת המחאה שלי. זאת אומרת, אני חושב שזה הרבה יותר משפיע והרבה יותר חזק מנוכחות במחאה, זה פשוט להיות ולהנחיח את הזהויות שלך מול 400, אפשר להגיד אפילו 1,000 תלמידים, כי אני לא נוגע רק בתלמידים שלי, אלא בעוד תלמידים אחרים בתוך בית הספר.
מה התגובות שאתה מקבל?
תראה, זה כמו שאנחנו מדברים על הילדים, אני חושב שכשאתה מגיע עם הרבה ביטחון עצמי, אז יש לזה הרבה מאוד כוח, גם האנרגטית זה יוצא, ואני חושב שמאוד קשה לעמוד מול האנרגיה הזאת. ותראה, אני בטוח שלא כולם זה נעים להם, או לא כולם זה מקובל עליהם, אבל כשאתה כל כך מנחיך את זה, וכשאתה מנחיך את זה גם בטוב, ובית הספר עומד מאחורי זה, אז מאוד קשה, זאת אומרת, מאוד קשה להתנגד לזה. אני שמעתי קולות פה ושם שמתעסקים הרבה, כי אנחנו באמת, בית הספר שלי מתעסק הרבה, והרבה בתי ספר בארץ מתעסקים הרבה בנושא הלהט"ב, אתה יודע, מכניסים את איגי, מביאים הרצאות וכולי. אז כן, כאילו, יש איזה הרבה פעמים תרעומת של למה מביאים את זה ולא מביאים דברים אחרים, אבל זה פחות אכפת לי. כאילו, אין בעיה שהביאו גם את זה וגם דברים אחרים. אני לא נתקלתי בתגובה שלילית, ובטוח יש אנשים שחושבים אחרת, אבל הם כנראה שומרים את זה לעצמם.
אני מניח שזה מאוד משמעותי לתלמידים שבעצמם שואלים שאלות על זהות.
אני כאילו קצת התאכזבתי, כי אמרתי, טוב, יש פה מורה, רכז שכבה, בזוגיות, עם שני ילדים, כאילו אמרתי, טוב, בתוך המשרד שלי זה יהיה כאילו מין מקום סודי לכל הלהט"בים של בית הספר לבוא ולשפוך את ליבם, אבל לא. והאכזבה הזאת לאט לאט הפכה לאיזושהי שמחה, כי אמרתי, טוב, כנראה שאחד אין צורך. זאת אומרת, אני חושב שעצם אולי הנוכחות שלי שם זה אולי מספיק.
גם משהו השתנה.
וגם משהו השתנה, בדיוק. באטמוספירה. זאת אומרת, כאילו. נכון, אני אולי, לי זה היה חשוב כילד בתקופה שבה גדלתי שיהיה כזה דבר, שתהיה איזה דלת סודית, אבל כנראה שהיום הילדים, לפחות חלקם לא צריכים את הדלת הסודית הזאת, אז מצד שני זה שימח אותי, אבל הדלת שלי עדיין תמיד פתוחה לכולם. כי עוד פעם, כי אני חושב שעצם פשוט הנוכחות, אז גם התלמידים מבינים שלא צריך עכשיו לעשות מזה איזושהי דרמה או עניין גדול. יש אפילו תלמידים שכזה, שמחנכים שלהם באו ואמרו לי, אוי, יוצא מהארון, אמרתי, כן, ואז כאילו כשדיברתי עם הילד, אז הוא אמר, כן, זה לא שכאילו הייתי בארון, פשוט סיפרתי לכיתה, כי, זאת אומרת, אני חושב שהיום העניין של הארון הוא גם מאוד מאוד שונה, כי הילדים, הרבה ילדים היום הם מלכתחילה לא בארון, אז כאילו קצת בעייתי לצאת ממנו, אבל הם כן מרגישים שהם צריכים לבוא ולהגיד, כי זה לא משהו שהוא, שאפשר הרבה פעמים לראות עליך, אז...
זה גם נורא תלוי איפה אתה נכון, חי בגדל. נכון, זאת אומרת, כן. ברור שבתיכון לאובק בחיפה, אז אולי קצת יותר פשוט לבני הנוער להביע את עצמם ולהיות מי שהם, אבל אם אתה גדל אולי במקומות אחרים, אז זה קצת יותר קשה.
גם בלאובק אני מניח שהומו זה עדיין כללה, או ש...
כן, למרות שאנחנו מאוד... זה לא נפוץ כמו במקומות אחרים, אבל כן.
והיום אבי מעוז, בעצם התכנים שמחלחלים עם משרד החינוך, הילד הטרנס שהוצא מבית הספר בגבעת שמואל, איך זה משפיע ומה אפשר לעשות נגד זה כאנשי חינוך?
אחד, זה משפיע מאוד. אני חושב שבכלל כל האווירה הכללית היא מאפשרת לקולות שבעבר אולי לא היו נשמעים. או איזושהי אלימות כזאת מתפרצת, שבעבר אולי היו מוקיעים אותה, אז היום זה כאילו מין נותן כזה לגיטימציה, להגיד דברים שהם, אני אפילו לא רוצה להגיד לא פוליטיקלי קורקט, שהם פשוט אלימים ומסיתים ופוביים, לא משנה אם זה כלפי אוכלוסייה כזאת או אחרת. אז קודם כל, כל האווירה היא כזאת, כל האווירה היא שאפשר להגיד דברים, ולא משנה למי, ולא משנה אם זה למורה, או למנהל, או לרכז שכבה, או לתלמיד אחר, גם אגב בקרב, לא רק בקרב תלמידים, אלא גם בקרב הורים. זה, אני חושב שזה היה השבר הכי גדול שקרה בחברה, זה שפשוט יש לגיטימציה לאלימות. מבחינת הומופוביה, תראה, להטופוביה, אני, עוד פעם, אני חושב שאני נמצא במקום שהוא, בית הספר שלי ספציפית, הוא באמת, הוא בית ספר שהוא, מגן בכל כוחותיו על, על, על פלורליזם ועל ליברליזם, אבל אין מה לעשות, גם התלמידים שבבית הספר שלי הם לא מנותקים מהסביבה, וגם עם ההורים שלהם הרבה פעמים מביאים אותם אלינו לבית הספר כדי קצת לשמור על הבועה הזאת, הם עדיין חיים בתוך עמם, וכן, זה משפיע, זה משפיע. עוד פעם, אני לא חושב שהשנה עוד לא שמענו יותר מדי, אבל עצם זה שכשעשינו השנה בשכבה שלי, עשינו כזה מדגם בחירות, עוד בספטמבר, לפני הבחירות האחרונות, וראינו שמשהו כמו 30% מהשכבה בוחרים בבן גביר, אז לא צריך להגיד, כן, לא צריך להיות הומופוב, או להגיד אמירות הומופוביות, כשאני לא בטוח עד הסוף שהם באמת מבינים את כל ה... את הדברים לעומקם. אני חושב שהם בחרו בבן גביר כי יש בו משהו מיליטנטי, קיצוני של כזה ארץ ישראל, שאני חושב שהרבה הרבה, הרבה תלמידים, זה הגיוני שבשכבת י' ב' תלמידים לפני הצבא מאוד נכנסים למוד הזה של השמירה על הארץ, אבל זה לא משנה. זה לא משנה, אני מצפה מאדם בן 18 כן להבין את הדברים לעומקם, הם לומדים אזרחות, המורים מסבירים להם את זה, ואני חושב שיותר מפחיד אותי לא ההווה לעתיד. אני חושב שזה יותר מפחיד.
עידו, גם אצלך האישי הוא בעצם פוליטי, ההרצאה שלך, העבודה שלך אצלנו בבייבי בלום.
אז בזמן שמיכאל דיבר, אני הלכתי קצת אחורה במחשבות, וחשבתי על על ההקשר של אבי מעוז ומה אפשר לעשות. ואני חושב שהלהיות ולהנחיח באופן חיובי וטוב, זאת העשייה אולי הכי טובה. אני זוכר שכששנים עבדתי בעולם המסעדות בתל אביב, וניהלתי מסעדות, ואני תמיד שם במלוא גודלי וגאוותי, ומיכאל תמיד בא לבקר אותי בעבודה, ואני זוכר שכולם הסתכלו על זה במין, בעיניים פקוחות כזה, ובאיזה יופי של התגשמות והתגלמות החלום ההומוסקסואלי, והנה הם בונים להם משפחה. ואני זוכר שהיו כמה עובדים, לא אחד ולא שניים ולא שלושה, שבשקט בשקט, ואנחנו בתל אביב, צפון תל אביב, באו אליי ושיתפו אותי בסודי סודות שהם הומואים. ואז ביום שישי אחד באיזה משמרת, היה עובד אחד שבא ואמר לי, עידו, תקשיב, הוציא אותי באמצע המשמרת טירוף יום שישי, אמר לי, אני חייב להגיד לך, אמרתי, עכשיו באמצע המשמרת? כן, אני חייב להגיד לך שאני הומו, ואני מתחיל להיפגש עם איזה מישהו, וזה כל כך משמעותי בשבילי, ורק שתדע שאתה מהווה עבורי השראה, אתה ומיכאל מהווים השראה עבורי. והשיחה הזאת ליד המעלית מחוץ למסעדה הייתה בשבילי משנת חיים, כי הבנתי שאני לא צריך לעשות אפילו אקסטרה, אני לא צריך לדברר שום דבר, אני צריך פשוט להיות במלוא גודלי, בביטחון ובשמחה. ואותו בחור איקס לצורך העניין, שראה את זה וספג את זה במשך כל התקופה שהוא עבד איתי, זה שינה לו את החיים, הוא הבין שאפשר להיות בשמחה גדולה, שאפשר להיות בביטחון, שאפשר להקים משפחה, לפגוש בן זוג, לעשות תהליך פונדקאות, לעשות הורות משותפת, whatever, ולבנות משפחה, ולהגשים את כל החלומות. וזאת העשייה הכי טובה מבחינתי, אל מול כל כוחות האופל שמאיימים עלינו לחלוטנו, רק להיות ולחיות בטוב. וכן, אני מאמן אישי, ויש לי הרצאה שאני רץ איתה ברחבי הארץ, להרצאה קוראים אורי אקרא לו. כי אחד הנושאים המרכזיים בהרצאה זה על ההורות לילד עם צרכים מיוחדים, ואורי זה הבן שלי, כמובן, כמו שאמרנו. אבל ההרצאה הזאת לא מדברת רק על זה, ההרצאה מספרת את כל סיפור חיי, החל מאז שהייתי ילד ונער, והייתי צריך לברוח כדי להגשים את החלום שלי להיות זמר, ועד הרגע שאימא שלי קראה לי למטבח באיזה יום, ושאלה אותי בלי... ואימא שלי הייתה לנו את המערכת יחסים הכי מדהימה בעולם, אבל היא שאלה אותי בצורה הכי אסרטיבית, עידו, אתה הומו? ואני ילד בן 18, ואמרו לי, לימדו אותי כל החיים לא לשקר, אז לא שיקרתי. אז הם שלחו אותי לפסיכולוגית כדי שאני אחלי מהמחלה. והם חיו עוד כמה שנים בהדחקה, ואז בגיל 20 ומשהו שוב היא שאלה אותי, וכששוב אמרתי לה, כן, אני הומו, הפעם כבר פחות מפוחד אחרי 4 שנות טיפול, אז הם ממש עשו לי אולטימטום ואמרו לי, יש לך 24 שעות לחזור בך, ואם לא, אתה חשוב מבחינתנו, כמת. אבא שלי לא דיבר איתי 7 שנים, ואמא שלי אחרי 0.5 שנה חזרה לדבר איתי, אבל זה היה לי מאוד מאוד עצוב, אבל הייתי גם מאוד מאוד שמח שבחרתי בעצמי, והייתי נאמן למי שאני. שוב, זאת הייתה הדרך בסופו של דבר, שההורים שלי, לא הבינו מה זה אומר להיות הומו, הם הבינו שזה לא איזה תופעה חולפת, שאני יכול יום אחד לקום ולהחלים, שהפסיכולוגית שלי יכולה לעשות הוקוס פוקוס ואני אקום סטרייט. לא. עצם זה שהייתי והנחחתי את היותי, גרם להורים שלי בסופו של דבר, לקבל אותי באופן הכי מלא, והכי מכיל, והכי שלם. זה המוטו שלי.
ונדמה לי שזה גם מוטו שחוזר לכל סביב כל השיחה הזאת, שנאמנות לעצמנו וקבלת מי שאנחנו ומי שהמשפחה שלנו, ולא להפוך משהו לסוד, אלא להתגאות בו, לבנות קדימה מתוך הסתכלות אמיתית על המציאות, זה אולי הדבר הכי משמעותי בכל מה שקשור ליכולת לחנך, להפוך גם את הילדים שלנו וגם את עצמנו וגם את הסביבה שלנו לטובים יותר, ועל זה אני ממש רוצה להודות לכם על השיתוף, איזה כיף שבאתם היום.
תודה רבה.
איזה משפחה אתם.
תודה רבה. ואני אגיד שהמשפט הקלישאתי הזה של שמנצחים את החושך עם האור, אני חושב שזה הדבר. אנחנו, הנוכחות שלנו, האור שאנחנו מפיצים, אני מנסה להיות באופטימיות שבסוף זה יגבור על החושך ועל כל הקולות הלא נעימים.
ויש לי עוד משהו קטן להוסיף בקשר למה שאמרנו קודם, על להנחיח ולהיות, לא תמיד זה כזה פשוט. זאת אומרת, אני בחרתי בזה וזה היה לי מאוד מאוד מורכב לבחור בעצמי ולהיות, ובסופו של דבר ההורים שלי קיבלו את זה, אבל יש אנשים שהם לא אני, שהם לא אתה, שהם לא מיכאל, שהם חיים במקומות אחרים, להורים אחרים, מרקעים אחרים, ולפעמים הם לא מרגישים שיש להם את יכולת הבחירה להיות מה שהם. זה בסדר, כל טוב. לא כולם יכולים לקום בבוקר ולהחליט, אנחנו מי שאנחנו, כי הם לא צריכים להרגיש גם לא בנוח עם עצמם, הנה, הוא בחר בעצמו, והנה זה הצליח לו, אנחנו לא מצליחים לבחור בעצמנו, מה זה אומר עלינו? גם זה בסדר, גם לא להצליח לבחור בעצמנו, זה חלק מההתמודדות, זה חלק מהדרך שאנחנו עוברים, יש כאלה שהדרך שלהם היא מורכבת, מורכבת יותר בינם לבין עצמם, וזה חשוב שהם גם ירגישו שהדרך שלהם היא טובה ונכונה, וכל אחד בזמן שלו, בעיתוי המתאים להרגיש בטוח לפרוץ את הדבר הזה ולהיות בביטחון אל מול העולם. ממש חשוב שהם ידעו.
תודה רבה.
תודה רבה.
ומיכאל דולינגר רצון, ההורים המקסימים של אורי ואיתמר המקסימים. עד כאן אבא ואבא שלי לפעם. אני מקווה שכמוני התרגשתם מהשיתוף ומהסיפור האישי, ונתראה בפעם הבאה.
פרק של אבא ואבא שלי מבית בייבי בלום. את אבא ואבא שלי ניתן לשמוע באתר בייבי בלום, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. על ההפקה, חברת פודקאסטיקו. תודה על ההאזנה.